ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נידה דף נון א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתורים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל באמצע דף נון א', אפשר גם לספור 24 שורות מלמעלה. מיד אתם רואים צורת פפיון סביב רבי יוחנן, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מחשבת חיבור שיהיה למאכל אדם, שאדם חושב על הצומח שהוא עדיין מחובר לקרקע, שהוא יהיה למאכל אדם, לעניין מעשרות. לרבה הווי מחשבה לחייב בהפרשו. יש לציין, כפי שאתם רואים בסימונים, הפפיון מקשר אותנו חזרה לדף נון עמוד א'. שם בדף נון עמוד א' היה אמירה של רב יוחנן לעניין מחשבת חיבור בעניין טומאת אוכלים. ושמה רב יוחנן אמר שאם אדם חושב על צמח מסוים שהוא יהיה למאכל אדם בעודו מחובר, אותו צמח לא יקבל טומאת אוכלים, אלא אם כן אדם חשב על אותו צומח, אותו צמח, שהוא יהיה למאכל אדם לאחר שנתלש. ומה שאנחנו פותחים פה השיעור היום, בניגוד למה שנאמר שם לעניין טומאת אוכלים, שמחשבת חיבור אינו חיבור, אינו מחשבה, כאן רבי יוחנן מודה לעניין מעשרות, שהמחשבה שאותו צומח יהיה לאדם, זה מספיק לחייב אותו בהפרשת מעשרות. אני חושב שזה מובן מאליו שאם הצומח יהיה מיועד למאכל בהמה, אין חיוב מעשרות. הגמרא, אמר רבה, הוא מודה רבי יוחנן לעניין מעשר, דמחשבת חיבור שמה מחשבה. ושוב פעם, כפי שאמרנו עכשיו, זה בניגוד למה שנאמר לגבי מחשבת חיבור לעניין טומאת אוכלין. כאן לעניין מעשרות זה מספיק כדי לחייב אותו צומח בהפרשת מעשרות. אמר רבה מנה אמינא לה, הרי רבה הוא זה הוא אומר את דברו בשם רבי יוחנן, אז מניין רבה שיודע רבי יוחנן לעניין מעשרות שמחשבת חיבור שמו מחשבה? תתנן הסיעה והאזוב והקורנית שבחצר, אלו הם שמות של צמחים, אם היו נשמרים חייבים. בשלב הזה האב אמינא שאם הגידולים היו נשמרים לאכילת אדם. בהמשך יש שינוי לנו בהתייחסות למילה נשמרים, אבל עת עתה האב אמינא, ורש"י כותב כך, נשמרים סל גדיתך, זה ביטוי מפתח להבנת סוגיות. רש"י אומר סל גדיתך, אם היו נשמרים אותם צמחים לאכילת אדם, אז הם חייבים במעשרות. היכי דמי אילמה דזעין הוא מתחילה לאדם, שואלת הגמרא, אם היה מדובר בזרעים שמההתחלה זרעו אותם לאכילת אדם, צריך למי מה, אם יש צורך ללמד דבר כה פשוט שיהיו חייבים, אלא לאו דזעין הוא מתחילה לבהמה. וקטני, אם היו נשמרים חייבים, שאם הוא חזר בדעתו שהם יהיו לשם אכילת אדם, הם שמורים לאכילת אדם, הם חייבים בהפרשות. ואנחנו מדברים על דברים שעודנו מחוברים לאדמה. אז רואים שאותו החלטה או שינוי מחשבה לשם אכילת אדם על צמחים שעדיין מחוברים מחייב אותם בהפרשת מעשות. על כאן רב אשי מופיע והוא דוחה מה שאמרנו. אמר רב אשי, הכה בחצר שעלו מאלן עסקינן וסתמה לאדם קיימי. כאן אנחנו מדברים על צמחים שצמחו מעצמם והם סתם לאכילת אדם, לא עניין שהוא שינה דעתו לשם אכילת אדם, אלא הם צומחים לצורך אדם, לצורך אכילתו. אז מה לגבי המילה נשמרין? והכי כמר, אם החצר משמרת פירותיה, כלומר הם אינם הפקר, החצר משמרת פירותיה, הם חייבים בהפרשות. ואם לאו, אם החצר לא משמרת פירותיה, אז אינה פתויים. נסתכל ברש"י לדיבור המתחיל לאדם קיימי, כיוון דסתמיו לאדם, מה אם היו נשמרים? מה הכוונה אם היו נשמרים? אם כבר הם לאדם, הכי כמר, אם החצר משמרת פירותיה, דלא הווה הפקר, חייבין. אז הנה מה שאמרנו מקודם, שהמשמעות של המילה נשמרין השתנה. מטיב רב אשי, כאן אנחנו רואים משולשים בשני כיוונים, ובשוליים תחת הכותר מבנה כתבנו שזה המעקב עם השפיץ למעלה, קושיות על רבה, ההפך עם השפיץ למטה, תשובות. מטיב רב אשי, הוא מקשה על רבה. רבה דיבר בשמו של רב יוחנן על מחשבת חיבור לשם אכילת אדם מספיק לחייב במעשרות. אז רב אשי מקשה ממשנתנו, כל שחייבין במעשרות מתמין תומת אוכלין. ואם איתה כמו רבה שמחשבת חיבור שמע מחשבה וגבי מה לחייב במעשות, אז יש לנו דוגמה של דבר שלא שייך לתומת אוכלין, הרי דבר שמחובר לא מקבל תומה. האיקה הני דקה חייבין במעשר, אם רב הצודק שמחשבת חיבור זה שמה מחשבה, אז הנה דבר שחייבין במעשר ואין ותמין תומת אוכלין מאחר שהם מחוברים. וזה אז רבא לא יכול להגיד משהו שהוא נגד המשנה, אבל לפי דברי רבא יש בהחלט דבר שחייב במעשר ואין מתמת תומת אוכלים בניגוד למשנה. אמר רבא, רבא עונה, הכי כמר, כל מין שחייב במעשר מתמת תומת אוכלים. ואנחנו התייחסנו לזה בעבר, שאם זה, ויש דברים שיש שייך בהם תומת אוכלין ולא חייבים במעשר, כמו בשר וגבינה, אבל מינים שחייבים במעשר שייך בהם תומת אוכלין. נכון, יש מצבים שאותו פריט הוא לא יקבל תומת אוכלין בגלל שהוא מחובר, אבל בעיקרון הוא דבר שאם הוא היה תלוש היה מתמת תומת אוכלין. הכי נמי מסתברא, שהמשנה מדברת על מין, על סוג של, לא על המצב האמיתי או העכשווי של הדבר. מדקתני סיפה, כל שחייב בראשית הגז חייב במתנות. מתנות זה הזרוע לחיים וקיבה שנותנים לכהנים משחיטת חולין, והוא אוכל אותם הזרוע לחיים וקיבה. אז כל בהמה שיש בו חיוב בראשית הגז, הכוונה לכבשים, אז חייב במתנות ששוחטים אותם צריכים לתת את הזרוע לחיים וקיבה לכהן. יש ראיה במתנות כגון בקר, ואין חייב בראשית הגז. ואם איתה שמה שלא שאין להבין את המשנה כמו שמענו בעניין של מין, העיקה טריפה היה יכול להיות כזה דבר, בהמה טריפה, כבש טריפה, וחייבת בראשית הגז, ואינה חייבת במתנות, הרי המתנות הן לשם אכילה וטריפה אינה בת אכילה. אז איך נוכל להסתדר עם ההתייחסות למקרה של טריפה ושלא יתנגש עם הכלל של המשנה? התשובה לכך היא שמדובר במין שחייבת בראשית הגז. כבשים הם חייבים בראשית הגז, אנחנו לא מתייחסים כעת לכבש טריפה, אלא כבש הוא מין שחייב בראשית הגז, הוא דבר שחייב במתנות. ומאחר שכך פירוש הסיפה, כן, יש לפרש את הרשע, וממילא אין כאן קושיה על רבה. הגמרא ממשיכה, אמר רבינה, הוא דוחה את האמירה שראינו לפני חמש שורות, הכי נמי מסתברא דבמין קטני. הוא דוחה את זה. אמר רבינה, המני רבי שמעוני, מה שהזכרנו מקודם, טריפה הוא לא מהווה בעיה גם אם לא מסבירים המשנה במין קטני, כי המשנה הוא עליבא דרבי שמעון דתנן, רבי שמעון פותר את הטריפה מראשית הגז, אז אפשר להשאיר את המשנה כמו שהוא וטריפה לא יהיה בעיה. אז מה הכוונה? כל דבר שחייב בראשית הגז חייב במתנות. מה לגבי טריפה? באמת הוא לא חייב במתנות, וממילא אין חיוב ראשית הגז, ובכך אנחנו לא מעמידים את המשנה במין קטני. ואז חוזר הקושיה של רב אשי, מה שראינו מוקדם יותר. אגב, אם אנחנו מנווטים עם הסימונים, המשולש כאן של רבינה, אצל לפני רבינה, הוא באותו כיוון של של רב אשי שראינו מקודם, שאנחנו חוזרים למצב של קושיה על רבה. הגמרא עונה, אמר רב סימי בר אשי, תא שמע, אנחנו נביא ראיה שבאמת במין קטני, ואנחנו גם סימנו את השורות הבאות כנקודה ארוכה, ואם אנחנו נדלג לסוף הקטע, ארבע שורות מסוף העמוד אל עליו, שמע מינה מין קטני, שמע מינה, וממילא יהיה כמו רבה, כאילו לטובת רבה ותשובתו לקושת רב אשי. וגם כפי שאני נהוג לומר מדי פעם, שיש לנצל את הסימונים כדי להגיע למסקנות. הגמרא, אמר רב אשי, אמר רב סימי בר אשי, תא שמע, כמו שאמרנו מקודם, שיש להבין את המשנה באמת במין, המפקיר את כרמו והשכים, קם מוקדם בבוקר אחרי שהוא מקודם הפקיר את כרמו, השכים בבוקר ובצרו, חייב בפרט ובעוללות ובשכחה ובפאה, הוא פטור מן המעשר. זה מקרה, נקרא לזה יוצא דופן בעניין הפקר. הפקר ממש היה פטור מכל המתנות העניים שהזכרנו, אבל כאן מדובר באדם שהיה לו כרם, הוא הפקיר אותו וחזר וזכה בו בבוקר. רשי מביא המקורות שיש חילוק בין אלו המתנות שהוזכרו פה כחייב בהם בניגוד למעשר שהוא פטור. אבל יש לנו לחדד את העניין כעת בהמשך הגמרא. אבל אנחנו למדנו כל שחייב בפאה חייב במעשרות. זה מה שראינו במשנה שלנו. אם הדבר הוא חייב בפאה, אז בוודאי שהוא חייב במעשרות. אז איך נסתדר עם מה שמובא כאן בעניין מפקיר כרמו, שהנה חייב בפאה הוא פטור ממעשרות? אלא לאו שמע מינה מין קטני. כאילו, מה זאת אומרת? מינים שחייבים בפאה חייבים במעשרות. ונגיד שוב פעם, עם ההסבר הזה אנחנו לומדים אחרת ממה שרב אשי ניסה לעשות מקודם. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו טומאת אוכלין בדברים דאבידה שהם עשויים או מיועדים לטעמה, לתת טעם. אנחנו מדברים, נכנסים לתחום התבלינים. אז אני קורא עוד פעם, טומאת אוכלין בדברים דאבידה לטעמה. כשאנחנו מדברים על אבידה לטעמה, מכניסים אותם לאיזו כדירה, הם מפרישים טעם, ואנחנו לא בהכרח נאכל אותם דברים. תנן הטעם. תשימו לב, אנחנו פותחים פה בנקודה ארוכה שממשיך עד שורה חמישית מראש עמוד ב', ומיד אחרי זה אנחנו נעלה קושיה, סתירה למה שנלמד קודם. תנן הטעם. מודים חכמים לרבי עקיבא, היה מחלוקת, אנחנו, זה ציטוט חלקי, אנחנו דרך רש"י אפשר להיכנס לרקע שבדבר. ורש"י כותב, מודים חכמים רבי עקיבא, אף על פי דפליגי במנמר שדהו ושיער כלכים לחים. מנמר, כמו מביא כאן לשון לועזי, שמלקט, וכאן רש"י מסביר מה התופעה הזאת שמנמר, שמלקט כאן את המבושלים, כל סוכן מניח את הלחים שלא בישלו וחוזר ומלקט במקום אחר. תהב אלי מנומר, וכמה רבי עקיבא כשהוא חוזר ולוקט נותן פאה מכל אחד ואחד, שהקציר שבינתיים מפסיק, וחכמים אומרים פאה מאחת על הכל. ומודים חכמים לרבי עקיבא, וזה כאן הקטע שמובא בגמרא, שהחכמים שאמרו שם פאה מאחת על הכל, הם מודים לרבי עקיבא בזורע שבט או חרדל וכולי, כפי שנראה. תנן הטעם. מודים חכמים לרבי עקיבא בזורע שבט או חרדל בשניים ושלושה מקומות, שנותן פאה מכל אחד ואחד. אז כאן נשים לב על ההדגשים שלנו. כיווקבנו שבט, כיווקבנו נותן פאה, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב'. והשבט מחייב בפאה, מחייב במעשר. תתנן, כל שחייב בפאה חייב במעשר, ומידי חייב במעשר מטמא טומאת אוכלין. אין מפרישים מעשרות דבר שאינו אוכל. אז אם אתה אומר שהוא חייב במעשר, זה אומר לנו ששייך בו טומאת אוכלין. לא מפרישים, אני חוזר עוד פעם, לא מפרישים מעשרות מדבר שאינו אוכל, שאינו אוכל אדם. על מה? מה אפשר להסיק מכאן? כל מילי דאביד לטעמה, הדברים האלו, השבט, הצמחים האלו שהזכרנו, שבט, חרדל, הם אבידה לטעמה, הם עשויים, יועדים לטעם. מטמא טומאת אוכלין דהי שבט לטעמה אבידה. אנחנו מסתכלים ברש"י, לטעמה למתק הקדרה. וכעת אנחנו מתחילים קושיה, תשימו לב, קושיה ארוכה שכוללת מקור תנאי. אני חוזר עוד פעם שעד הנקודה הזאת דבר שעשוי וטעם טעם בלבד שייך בו תומעת אוכלים. ורמינו ורמיני, כאן יש צמחים שונים, הקושט והחימום וראשי בסמים והטיעה והחילטית והפלפלין וחלט חריה, הדברים האלו הם לטעמה אבידה. נקחין בכסף מעשר, אפשר לקנות אותם בכסף מעשר שני, מי שמגיע לירושלים יכול לקנות את הדברים האלו, ואין מתאמין תומת אוכלין, דברי רבי עקיבא. אמר לו רבי יוחד בן נורי, אם נקחים בכסף מעשר, מפני מה אין מתאמין תומת אוכלין? ואם אינן מתאמין, אף הם לא ילקחו בכסף מעשר. רשי כותב בשורה השלישית, אף הם לא ילקחו בכסף מעשר, דרחמנא אמר, ונתת הכסף ואכלת לפני וכו', והני לדידן לאו אוכל נינו. ממשיך הגמרא, ואמר רבי יוחנן בן נורי, נמנו וגמרו, שאין נקחין בכסף מעשר, ואין מתאמין תומת אוכלין. אז מה אנחנו רואים? נדגיש מה שכיווכנו. יש כאן דברים שהם עשויים לתעביד לטעמה, ואין בהם תומת אוכלין. מה נאמר ארבע שעות מראש עמוד אצל הקבקוף, כל מילי דעביד לטעמה, מטמא תומת אוכלין. ועד כאן הקושייה. נסתכל ברשי, נמנו וגמרו, על מה כל מילי דלא עביד לאוכלו, אלא להטעים הקדרה, לא מטמא. דה פלפלין וקלקום לטעמה אבידי. הגמרה עונה, ליישב את הסתירה. אמר רב חיסטה, כי תניה ההיא, המקור שראינו שם, שהשבט חייב בפאה ובמעשרות, ומטמא טומאת אוכלין, זה מדובר בשבט העשויה לקמח. רשי לקמח דקודשים אותו ונותנים אותו בקוטח, ועיקרו שבט ובו מטבילים כל אוכל, דהי לב לטעמה אביד דהווה עיקר. השבט הוא שמוזכר שחייב בפיה וממילא במעשרות ומטמא תומת אוכלים, זה דבר שבאמת אוכלים ממש, הוא לא אבידה לטעמה. אנחנו ממשיכים עם נקודה ארוכה, תשימו לב, עד המשנה. אמר רב אשי, אמריתא לשמה תה קמי דרב כהנא. ורשי מציין שמה נאמר בפני רב כהנא את הדברים הבאים, לא תימה בשבט העשויה לקמח, הסתמה לקדרה, אל תגידו כך שדובר בשבט שהוא עשוי לשם קמח, כפי שראינו מקודם ברשי. אלא ומה? וסתם, אם הוא לא עשוי לשם קמח, אלא סתם שבט הוא לטעמה, אל תגידו כך, אלא סתם שבט לקמח עשויה. תתנן השבט, וכאן אנחנו מדברים על סתם שבט, השבט מי שנתנה טעם בקדרה אין בה משום תרומה ואינה מטעמה תומת אוכלים. אפשר לדייק, העד שלא נתנה טעם בקדרה יש בה משום תרומה ומטעמה תומת אוכלים. והיא סלקה דייתך סתמה לקדרה, דהיינו סתם שבט הוא לטעם בלבד, כי לא נתנה נמי, גם אם היא לא נתנה טעמה לקדרה היא תהיה פתורה ואינה מטעמת תומת האוכלים. אני קורא עוד פעם, ואי סלקא דאיתא סתמא לקדירה, כי לא נתנה תמה סתמא לקדירה. ולמה שיהיה בה טומאת אוכלין? אלא לאו, מזה שדייקנו שאם אותו שבט לא נתן טעם לקדירה, יש להפריש תרומות, והוא יש בו משום טומאת אוכלין, זה מלמד שמה מינה סתמה לקמח עשויה. שמה מינה שסתם שבט הוא לשם קמח, וזה דבר שאוכלים אותו ממש, והוא אינו רק לטעם גרידה. הגענו למשנה חדשה, וגם ממשיכים בסדרה של המשניות, כפי שהזכרנו בדפים הקודמים. ובנושא שמופיע כאן בשוליים, המשך משניות שמתחילים עם כל איזושהי כלל, ויש את ההפך או היפוך מסוים. אנחנו נזכיר בשורות הבאות ראשית הגז, ביעור דשביעית, סימני דגים שרים, ברכות לפניו ואחריו. זה כולל ההקדמה הזאת, כולל המשניות שנראה עד סוף העמוד. המשנה, כל שחייב ראשית הגז חייב במתנות. אנחנו הזכרנו את זה גם מוקדם יותר. ויש שחייב במתנות, אתם זורה לחיים וקיבה, ואינו חייב ברשת הגז, כמו בקר, שלא גוזזים אותו ונותנים הסערות לכהן. כל שיש לו ביעור, יש לו שביעית ביעור, הוא קשור להלכות שמיטה, ואנחנו מדברים על דברים שהם עונתיים, וכשנגמר העונה והדברים אינם מצויים עוד בשדה, אם יש לך מהדברים האלו של שמיטה בבית, אתה צריך לבאר אותם. אז כל דבר שהוא כזה, שיש לו ביהו עונתי, מבחינת צומח, יש לו שביד. ורשי כותב על זה, יש לו שביד לעניין שחייב להפקיר, ואסור לעשותן סחורה ומלוגמה ואפקטוויזין, דברים שאסורים בפירות שביעית. לוגמה ואפקטוויזין שהזכירה שזה בתחום הרפואה, בלי להיכנס לפרטים. ויש, ממשיך המשנה, שיש לא שביעית ואין לא ביעור. כשאומרים אין לא ביעור, זה דבר שנמצא בכל ימות השנה בשדה, הוא לא נעלם, הוא לא נגמר, הוא תמיד נמצא בשדה, ונביא כאן מקורות. הגמרא אומרת לגבי הדברים שיש להם יש להם ביעור ויש לו שביעית, כגון עלי הלוף שוטה והדן דנה. הדברים האלו יש להם ביעור, הם נמצאים רק בעונות, בעונה מסוימת. אז יש לו המשך המשנה, יש לו שביעית ואין לו ביעור. מה למשל? עיקר הלוף שוטה ועיקר הדנדנה, הדברים שהם נמצאים, אני מבין, מתחת לפני האדמה, הם השורשים, העיקר, הם השורשים של הצמחים האלו. והגמר כאן מביאה מקור לכך, תכתיב, לגבי דין ביעור בשמיטה, כתוב, ולבהמתך, לחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. כל זמן שחיה אוכלת מן השדה, אתה מאכיל לבהמתך בבית. אנחנו שוב מדברים על צמחי שמיטה, פירות שמיטה. אם זה זמין לחיה שבשדה, אז אתה יכול לאכול מהמינים האלו. קלה לחיה מן השדה, כלומר נגמר העונה, הוא לא נמצא לחיה שבשדה, כלי לבהמתך שבבית. והני העיקר, מה שהזכרנו מקודם, עיקר הלוף שוטה ועיקר הדנדנה, לא קלו להו. אנחנו נסתכל ברש"י עלי הלוף שוטה והדנדנה, אלו דברים שהם כן קלים, ועדים לכל הקלים בימות הגשמים מהשדה, שמה שצריכים לבאר אותם, אם יש לך כאלו בבית, צריכים להוציא אותם מהבית. אלא הדנקת הני משום דסייפה דמניטין מתוקמה בעיקרים, והשמינן חילוף בין עיקרן לעליהן. הגענו למשנה חדשה. כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר, בעניין קשרות דגים, ויש שיש לו סנפיר ואין לו קסקסת. כל שיש לו קרניים, יש לו טלפיים. טלפיים זה הפרסה הסדוקה, שהיא אחד מהסימני קשרות הידועים. אז אם יש לבהמה קרניים, יש לו טלפיים. ויש שיש לו טלפיים ואין לו קרניים. אנחנו נזכיר דוגמה לככה. החזיר, יש לו טלפיים, אותו פרסה סדוקה, אבל אין לו קרניים. רש"י כותב, יש לו טלפיים, פרסותיו סדוקות, שאין קרניים אלא לבהמה ולחיה טהורה. חזרה לגמרא. כל שיש לו קסקסת, מה שראינו בתחילת המשנה, דג טהור. יש שיש לו סנפיר ואין לו קסקסת, דג טמא. אז אם אנחנו נתבונן בסימני קשרות האלו, אם יש קסקסת, זהו, יש קביעה, זה טהור. אם יש רק סנפיר, הוא לא טהור, הוא דג טמא. מפתי, ענן הקסקסת סמכינן. אנחנו רואים שאנחנו סומכים על הקסקסת. סנפיר דכתב רחמנה למה לי? למה היה צורך לתורה לכתוב בפסוק בנוסף לקסקסת את הסנפיר? הגמרא עונה, היא לא כתב רחמנה סנפיר, הווה אמינא. תשימו לב שכיווכבנו את הביטוי אב אמינא, יש לזה חשיבות בהמשך. הווה אמינא מהי קסקסת? דכתיב סנפיר ואפילו דג טמא. אם לא היה כתוב המילה סנפיר וכותב התורה רק המילה קסקסת, לא הייתי מזהה מה זה קסקסת, הייתי משייך קסקסת למה שאנחנו מכירים כסנפירים. ואם התורה הייתה כותבת שאם יש לה קסקסת הוא כשר, והייתי בא להכשיר דברים שאנחנו יודעים שהם אסורים. לכן מה? כתב רחמנה סנפיר וקסקסת, וממילא אני לא יכול לשייך את הקסקסת לסנפיר, כי יש מילה נוספת. שואלת הגמרא, והשתא דכתב רחמנה סנפיר וקסקסת, מנלן דקסקסת לבושה היא. שהקסקסת הם הקסקסים שאנחנו יודעים שהם מכסים את גוף הדג כמו מין מלבוש. מניין לי שפירוש קסקסת הוא לבוש? תכתיב, ושריון קסקסים הוא לבוש. הפסוק בגוליית שבא ללחום מול דוד, רואים שקסקסים הוא הלבוש. שואלת הגמרא, ולכתוב רחמנה קסקסת ולא באי סנפיר? מאחר שברור שקסקסת הוא הלבוש, לא קיים את ההו אמינה שכיווכבנו מקודם. אותו ההו אמינה לא קיים. אמרנו מקודם שאם התורה הייתה כותבת רק קסקסת, הייתי חושב שקסקסת הוא הסנפיר, לא כן הדבר. הקסקסת ברור שהוא חלק המכסה את הגוף של הדג. אז למה? ואם אנחנו סומכים על קסקסת, לא היה צורך לתורה לכתוב סנפיר. אמר בוי ובאו, וכן תנו בעבר שמר, יגדיר תורה ויעדיר. זה הסיבה שהתורה כותבת סנפיר. המשנה, בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו בעניין דברים שצריכים ברכה לפניהם ולאחריהם. המשולשים שנראה עוד מעט, הם, תחת הכותרת מבנה, כתבנו לעתויי מי, דעות, ומהו הדבר שצריך ברכה לפניו ולא לאחריו. אומר המשנה, כל הטעון ברכה לאחריו, טעון ברכה לפניו, ויש שטעון ברכה לפניו, ואין טעון ברכה לאחוריו. לעתויי מי, מה לדוגמה הוא דבר שיש לפניו ברכה ואין לאחריו? הגמונה, לעתויי ירק. ולרב יצחק, תמברך הירק, כלומר מברך אחר אכילת ירק, בורי נפשות רבות, לעתויי מי, אז מה כוונת המשנה שיש דבר שטעון ברכה לפניו ולא אחריו? לעתויי מיה, מים. ולרב פאפה דמברך המיה שמברך לא רק ברכה ראשונה שהכל נהיה בבואה לגם, ברכה אחרונה בורי נפשות רבות על מים, לעתויי מי, אז מה כוונת המשנה שיש דבר שטעון ברכה לפניו ולא אחריו? תשובה, לעתויי מצוות. אדם נוטל לולב, אדם מטטף בציצית, שהוא גומר את המצווה, הוא לא מברך ברכה אחריו. שאלה, ולבני מערבה דמברכי בתא דסליקו תפילהו, ולבני מערבה, בני ארץ ישראל, שהמנהג שלהם היה לברך בזמן שהם מורידים את התפילין שלהם, שזה דוגמה למצווה, כן היו מברכים ברכה. איזו ברכה? אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לשמור חוקיו. לעתויי מי, אז לפי בני מערבה אנחנו מחפשים תחום, נכון? מצוות אחרות לא מברכים אחרים, אבל להגיד שבמצוות, בתחום המצוות אין ברכה אחרונה, זה לא מדויק. לבני מערבה בתפילין יש ברכה אחרונה, אז באיזו תחום אפשר לומר שאין ברכה אחריו, רק ברכה ראשונה? תשובה, לעתויי, ואנחנו ממשיכים לדף נון בית עמוד א', למילה אחת, ריחני, ברכות הריח. ברכות הריח, אדם צריך לברך לפניו, רש"י מביא לדוגמה, מברכים עליהם בורי עצי בשמים. יש להרבה מאיתנו מוכר ברכה, הברכה בורי מיני בשמים. ואין טעון ברכה לאחריו, אומר רש"י, דהנאה מועטת היא. יש הנאה, אבל מועטת ביחס לאכילה ושתייה למשל. הריח הוא נקרא הנאה מועטת, וממילא אין ברכה אחריו. לזה התכוון המשנה לפי הדעה האחרונה הזאת בני מערבה, שיש טעון ברכה לפניו ואין טעון ברכה לאחריו. עד כאן שיעורנו להיום.